זירת המרצים.
והיום איתנו מורן זוהר, שהיא נטורופטית, מתמחה בתזונה טבעית, מטפלת, מרצה, וככה על הדרך גם מרתוניסטית. היי מורן.
היי מיכל, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור.
אז את יצאת בהרצאה שנקראת איפה מתחבא הסוכר שלי?
נכון. הרבה אנשים לא יודעים.
כן, כאילו בעוגה הרבה... זה ברור שיש סוכר, בסוכריה, בדברים מתוקים ברור שיש סוכר. וגם לא כולם כך יודעים מה זה בעצם סוכר, לצורך העניין.
נכון, הרבה אנשים לא יודעים מה זה סוכר, כמה הם צורכים, כמה הם צריכים לצרוך בעצם, מה הנזקים של הסוכר. מדברים איתנו כל החיים מאז שאנחנו קטנים, אומרים לנו שזה מזיק, שזה לא טוב, שצריך לאכול פחות, אבל אף אחד לא באמת אומר לנו למה.
בגיל קטן זה בעיקר קשור לשיניים, נכון? אז צריך שיניים, נכון. זה הרוס לך את השיניים, יותר בהקשר הזה של היגיינת הפה. אבל לאט לאט, תראי היום מה שאני שומעת יותר זה כאילו פחממות, שזה הכי גרוע, כי כמובן פחממות אנחנו צריכים, גם סוכרים אנחנו צריכים,
אנחנו
הכל
חייבים,
שאלה.
גם סוכרים אנחנו צריכים, השאלה היא של איזה סוכרים, מתי אנחנו אוכלים אותם, מה קורה כשאנחנו אוכלים מוצרים שאנחנו בטוחים שהם הכי בריאים שיכולים להיות, שבפועל הם ממש לא. וככה מיכל אנחנו גם מגיעים, ישראל היא צרכנית סוכר מספר אחת בעולם, שברנו סי עולמים, 43 כפיות סוכר ליום, שזה המון, בממוצע, והנתון הזה עוד מלפני הקורונה.
בן אדם צריך, כאילו, בהגזמה, 6 כפיות.
אישה.
אישה.
אישה צריכה עד 6 כפיות סוכר, ילדים עד 3 כפיות סוכר, וגברים עד 8 כפיות סוכר. בואי אני רק אסדר לך את האוזן.
כן.
שני אקטימלים קטנים שאנחנו נותנים לילדים שלנו בבוקר, כי אחד
כן,
זה קטן.
כן, אנחנו נותנים להם בריאות, וזה מחסל בריאות, את החיידקים, ומשפר את המערכת החיסונית,
שמה,
כמובן.
רק שמה, יש לנו 2.5 כפיות של סוכר.
נורא.
שילד אמור לצורך עד 3. כן. תתני לאותו ילד את הסוכר הזה על הבוקר, ואחר כך תראי הרבה ילדים ש... יש להם בעיות קשב וריכוז, וקשה להם להתרכז בבית ספר, והם לא יכולים לשבת, והם מאוד מזיעים. ואת כל הבעיות שאנחנו רואים היום בכמות מאוד גדולה, כמו שלא ראינו בעבר.
אז יהיה נכון להגיד, תראי, בטבע למשל, רוב היחסים בין נקבה לגור או לגורה שלה, מניקה אותה, ברגע שמסתיימת ההנקה, נגמר הרומן עם החלב. אני רוצה להזכיר שגם בחלב יש לנו את סוכר החלב.
נכון.
אצלנו זה לא נגמר, לא רק שזה לא נגמר, אנחנו משבחים, מהללים את זה, זה חשוב, זה סידן, וזה סוכר, סוכר, סוכר נמצא שם. נוסיף לזה ממתקים, ושוב בטבע, אז יהיה יותר פירות, שזה סוכר שמגיע עם נוזלים, עם סיבים, זה צריכה אחרת של סוכר, מאשר תרכיזים, ויטמין צ'יק, או לא משנה מה, ואורחות החיים, בעולם המודרני, הילד ממש מוסלל למקום הזה, של עודף סוכר.
מאוד. זה כל כך מדויק. אני יכולה להגיד לך שאני גרתי הרבה שנים בגרמניה, חזרתי לארץ לפני 3 שנים, אחרי 12 שנה בגרמניה, וציפיתי להגיע לפה ולראות ילדים שהם פעילים, שהם פיט, שהם רזים.
למה ציפית?
מפלתי. כי מדינת ישראל זה מדינה כזה של בחוץ מבחינתי, של טבע. תראי, בגרמניה, שנים של קור ואפור, שהפעילות של אחר הצהריים בדרך כלל בבית. פה חשבתי שילדים הם יותר בחוץ ו...
התבדת.
הילדים באמת בחוץ, הם יוצאים החוצה, אבל התזונה שלהם היא כל כך לא נכונה, בעוד שאת רואה את האימהות, אימהות שיושבות, ולכל אחת יש את המאמן כושר שלה, ואת התזונה היא שצמוד אליה, והילדים בינתיים מסתובבים להם בקאנטרי, ולוקחים להם איזשהו קרמבו וברד, ואחר כך שותים איזשהו...
אבל את חושבת שזה נובע מחוסר ידע, או מהתנהגות חברתית, נורמות חברתיות?
אני חושבת שזה הרבה חוסר ידע, דבר ראשון, אני תמיד נותנת את הדוגמה בהרצאות שלי, שאני כילדה קטנה, אמא שלי הייתה נוסעת איתי ברכב, כשהחלונות היו סגורים והיא הייתה מעשנת. היא הייתה לוקחת אותי לחלק האחורי של המטוס, והיא הייתה מעשנת איתי שם, שמה אותי בכל ענן השן הזה. אז זה היה נראה נורמלי. היום אם תקחי ילד ותשימו...
אבל היום אנשים יודעים. נכון, אבל היום אנשים יודעים, ואין חוק נגד שתייה מתוקה. אין חוק. תראי, בגלל... מה הבעיה עם השן? סליחה. עשן, מי שמעשן, גם מי שסביבו נפגע. אבל סוכר, מי שאוכל את הסוכר ואני צופה בו, אני לא נפגעת. אז יש חוק שבא להגן עליי שאני לא ייפגע באופן פסיבי מהחלטה גרועה של מישהו אחר. אבל הסוכר הבן אדם עצמו נפגע, אז לא יהיה חוק. בואי נעצור רנדומלית נשים שמעמיסות את עגלת הקניות שלהם בעבור הילדים עם שוקולד וחטיפים, אף אחת מהן לא חושבת שהיא עכשיו נותנת לילד שלה מזון בריאות. היא רק חושבת שאם זה לא יהיה בבית, הוא יאכל במקומות אחרים. ואם זה לא יהיה בבית, אז הוא יפתח תסביך. ואם זה לא יהיה בבית, היא תהיה אנורקסית. אני חושבת שזה חוסר הידע. הידע הוא לא זה שסוכר מזיק, הוא הסיפורים שאנשים מספרים לעצמם, מה יקרה אם לא יהיה סוכר.
בסוף הכל זה עניין של הקניית הרגלים נכונים, ושם זה מתחיל. שם זה מתחיל מה אנחנו מלמדים את הילדים שלנו. ילד שרגיל שאימא שלו אוספת אותו כל יום מהבית ספר או מהגן ומביאה לו איזשהו חטיף או שוקולד, הוא יהיה רגיל, הוא ירצה את החטיף או השוקולד הזה כל יום אחרי בית ספר.
יותר מזה, היות והוא מחכה לאימא שלו אחרי געגוע, ואימא שלו מגיעה, ואימא שלו אוהבת אותו, נוצר כאן קשר בין געגוע והורה ואהבה אל אוכל. שהחיבור הרגשי הזה הוא מעוות.
בדיוק. אנחנו מלמדים את הילדים שלנו שזה המשהו המנחם שלהם. כשאנחנו הולכים עם הילד שלנו לקבל חיסון, מה הוא מקבל אחרי החיסון? סוכריה. וכשהילד שלי נורא. הולך ונופל בגינה, מה אני עושה? אני אומרת לו, בוא, אני אקנה לך משהו מתוק.
אז היית כבר ביום הורים עם הילדים שלך? הזה. יום הורים, יושבים מול המורה, ובסוף הזה שהיא מדווחת להם על התעודות, על התעודות איזה ממתק אתה בוחר? למה?
בדיוק.
למה? נכון. למה שזה לא יהיה רגע? אוקיי, אני כתבתי לך כאן מלא מחמאות, אתה תשלוף, בוא נראה איזה מחמאה בחרתי, זה דורש יותר מעמד, זה דורש יותר יצירתיות, אבל שמה זה באמת באמת נמצא, וההגנה של זה, את יודעת, נגענו בחיבור הרגשי, השבוע הייתה לי הרצאה לקהל ותיקים, והאוכל וילדים וכמה זה חשוב, ואמרתי נכון וחשוב ולבשל ושיהיה, אבל לפעמים הנכד מה שהוא רוצה זה חיבוק, זה חיבוק, הוא לא צריך עכשיו את החטיף שחזרתם מחול ועצרתם סתם על הדרך וקניתם מערה סלבריישן, לא מזה הוא מבין שסבתא שלו אוהבת אותו. ואז נתתי את הדוגמה הכי פשוטה, ופה הם פתאום היו בשוק, אמרתי תחשבו אם אני לוקחת את זה לאנלוגיה של רכב, לרכב חסר אוויר בגלגלים, אין לו אוויר בגלגלים, ואתם אומרים, יאללה, בואו, נמלא דלק, מחיאות כפיים, מילינו דלק, אבל האוויר בגלגלים עדיין
אבל
חסר.
האוויר עדיין איננו.
זה שני מייחלים שונים לגמרי, ואנחנו מייחסים למייחל הזה של האוכל והסוכר כל כך הרבה חשיבות לטיפול בנפש, מנחם, אוכל מושחת, אני גם סקסית בגלל שאכלתי את הכינוח הזה, כל כך הרבה הבלים, וכאן הזמן להתעורר.
הגיע הזמן להתעורר, כי היום מבינים לגמרי את הנזקים של הסוכר שנים קדימה. אלצהיימר היום מוגדר כסכרת טייפ 3, ידעת את זה?
כן. טוב, אני לא דוגמה.
מבינים ממש את הקטע. נכון. כן, אבל רוב האנשים.
סוכר מעודד דלקת בגוף. כמעט כל המחלות הם סוג של דלקת, כולל סרטן. ככה מוצאים את הסרטן בגוף. הולכים ומחפשים איפה יש מצבורי סוכר. אז סוכר הוא אם כל הדלקות, בשילוב עם אישון זה בכלל פצצה מתקתקת, אבל זה ברור, ועדיין קיים קושי מאוד מאוד גדול היום לנהל את הסוכר. אז אני אשמח לשמוע כמה דברים, כי בהרצאה שלך אנשים לא רק נחשפים לידע, במובן של איפה מתחבא הסוכר, אלא גם איך לנהל את זה באופן מיטיב עם הבריאות.
נכון.
אז תני לנו כמה רעיונות.
הדבר הראשון שהוא קופץ אין ספק במהלך ההרצאה שלי. אנשים צריכים לדעת לקרוא רשימות רכיבים. כשאני לוקחת מוצר וכתוב עליו שהוא פיטנס או אנרג'י, זה צריך להיות משהו שידליק לי את הנורה, שיש פה משהו. מה אני רוצה לחפש? אני רוצה לחפש. דבר ראשון, אני רוצה שרשימת הרכיבים שלי תהיה כמה שיותר קצרה ומתומצתת, ככה אני יודע שהמוצר הוא איכותי יותר וטוב יותר.
עם דברים שאני מזהה. כן, לא שמות של דברים שאני צריכה ללכת ולפתוח גוגל כדי להבין מה כתוב שם. אם זה סילן, אז רק תמרים. אם זה תחינה, יהיה רק סום סום. לא אמור להיות שם שום דבר אחר מלבד זה.
לא אמור להיות שם מעבר לזה, בדיוק. הדבר השני שאני רוצה לחפש שם, זה את כל האים עם המספרים אחריהם למיניהם.
כן.
שמופיעים לי על רשימות הרכיבים. פה זה כבר לא רק עניין של סוכר, פה זה ממש מוצרים שמכניסים, חומרים שמכניסים לנו לגוף שהם רעילים, הם הוכחו
כמצרים. תגידי, אז אולי פשוט חלק מהעקרונות החיים הבריאים צריך להיות כמה שיותר להתנתק ממזון מעובד. כל מה שמגיע באריזות עם רשימה מאוד מאוד ארוכה, פשוט אתם רוצים חטיף פאסט פוד, קחו את הפוח. קחו את הדברים
האלה. הלוואי וזה היה אפשרי. אז הלוואי וזה היה אפשרי, מיכל, אבל רוב האנשים לא יתנתקו מזה לגמרי, ולכן אנחנו כן יכולים לנהל את זה.
אוקיי.
אם נחזור רגע לרשימות הרכיבים, אז הדבר השלישי שאני רוצה לחפש שם, זה לא רק את המילה סוכר, אבל את ה-60 פלוס מילים נרדפות למילה סוכר.
נכון.
מילים כמו סילן, כמו לטת צהורה.
רכז תפוחים טבעי.
רכז תפוחים טבעי, וככה מוכרים לנו חמושיות ללא סוכר, אבל הן מתוקות. אז מה הופך אותם למתוק הזה? אז אמנם זה לא הסוכר הלבן, שאנחנו מכירים שהוא מופק ומעובד בצורה מסוימת, ואולי בצורת עיבוד יותר
אבל
טובה.
אבל עדיין זה כמות סוכר
אבל
גבוהה.
אבל עדיין, הכמות סוכר היא גבוהה, והתהליכים הכימיים שקוראים לנו בגוף, הם כן. לא טובים לנו לגוף.
אני רוצה שנייה לשאול אותך משהו. היות וציינתי שאת גם מרתוניסטית, ופעם היינו שבועים בעניין הזה, מרתון, אז לפני מרתון, המסת פחממות, ותוך כדי... נכון. ואני חושבת שגם כאן חל איזשהו שינוי, אני יודעת באופן אישי על אנשים שעושים ספורט בעצימות מאוד גבוהה והם קטוגנים. זאת אומרת, עיקר המקור האנרגטי שלהם הוא דווקא היכולת לפרק שומן ושומן זמין בזכות הגמישות הזאת, המטבולית שיש לנו. אז מה את יכולה להגיד להורים שהם אומרים, אבל מה, הוא ילך לבית ספר, חייב משהו מתוק כדי שהוא יתרכז בלימודים? מה התחליפים? איך אני מנהלת את הבוקר?
אז קודם כל, בבוקר, וזה משהו שהוא מאוד חשוב, הרי כולנו מכירים את החוק שיצא בבתי ספר, שפיתה עם שוקולד מביאים רק ביום שישי. ופיתה עם שוקולד מביאים רק ביום שישי לא סתם. מביאים אותה מהסיבה הפשוטה שעד שרמות הסוכר מתחילות לרדת, הילד כבר נמצא אצלנו בבית, כן. ולא באחריות.
ואז זה כבר הצרה של ההורים ולא של המורים.
ואז שההורים יתמולדו ולא המורים.
הבנתי.
ילד שמקבל רמות גבוהות של סוכר, גם אנחנו אגב,
כן.
בשעות הבוקר המוקדמות, עכשיו סוכר לא חייב להיות רק משהו כמו שוקולד. לצורך העניין, ילדים שאוכלים קורנפלקס בבוקר, אוקיי?
כן.
קחי את רוב הקורנפלקסים, זה שווה ערך לזה שאני אקח עכשיו
ממתק,
שוקולד.
זה ממתק, בתחפושת, איזה דגני בוקר.
ואשבור את השוקולד תוך קערת חלב.
אז מה כן? מה כן? כי צח כאן מסמן לי בכל דרך אפשרית שזמננו תם, אבל בכל
אוקיי,
זאת, אז מה כן?
כן? דבר נורא חשוב, בבוקר להדיף חלבונים איכותיים. אם אני כבר אוכלת פחממה, אז שתהיה פחממה מורכבת, כמו דגנים מלאים, כמו שיבולת שואל. אם אני אוכלת פירות, שאלה יהיו פירות בעלי אינדקס גליקמי נמוך, זה אומר שפירות שהסוכר עולה בקצב איטי יותר, זה רמדם, וככה הוא גם מתפנה החוצה.
כמו מה?
זה יכול להיות טוטים, זה יכול להיות כל הפירות יער למיניהם.
אוקיי.
אני לעולם לא אשים לבנות שלי בבוקר, בקופסת אוכל שלהם, בננות או מנגו, או אננס, לדוגמה, אוקיי?
אבל תפוח, אגס?
תפוח אני אשים, אגס אני אשים, גויאבות למי שאוהב.
טוב, אני חושבת ששכנענו את המאזינים, שאת בהרצאה לא רק תבהילי אותם, את לגמרי לגמרי תתני להם את הכלים לעשות את הבחירות הנכונות, ופה אני חושבת שבאמת חסר ידע, מה כן לעשות, ולא רק ממה להימנע. אז מורן, אני מאחלת לך המון המון בהצלחה, זה נושא חשוב, ואין מבחינתי מעט, יותר מדי ממנו. כל המרבה הרי זה משובח. אז תודה, מורן.
תודה לך, סוף שבוע נעים.
סוף שבוע נעים.